אנחנו היום לומדים את הר"ן. בוקר טוב לכל הציבור היקר. אנחנו לומדים את הר"ן. הנושא שלנו בר"ן הוא דמי קרקע, האם הם כקרקע. דמי קרקע כקרקע או לא. מכיוון שכבר אתמול למדנו את החלק מהר"ן, אז היום נתחיל היום הפוך בדברי הרמב״ם. אז מי שרוצה לחלק לציבור את הרמב״ם, חלק לציבור, נכון. יש דפים שונים או אותו דבר? נראה לי, תחלק אחד לכל אחד כרגע. בשלב הזה אחד לכל אחד. כן. כן. לא, לא, שהם לא בעין. אני אסביר, אני אקרא את הר"ן עוד פעם ואני אסביר. אחרי, רק בחרתי ללמוד את הרמב״ם, כי בין כך הר"ן מביא את הרמב״ם. זה למי שיכול למחוק את הלוח. רבי שלמה מכובד, מכובד ברמב״ם. בוקר טוב לציבור היקר. אנחנו חוזרים על הנושא שהתחלנו אותו ללמוד אתמול, והנושא הוא דמי קרקע כקרקע. ונתחיל הפעם בדברי הרמב״ם, פרק חמישי מהלכות טוען וניתן. וזה לשון הרמב״ם: אילו דברים שאין נשבעים עליהם. אני מתחיל לקרוא מהתורה, הלכה א', פרק חמישי הלכה א'. אלו דברים שאין נשבעים עליהם מן התורה: קרקעות ועבדים והשטרות וההקדשות. אבל בשעודה במקצת, מדובר על שבועת מודה במקצת, או שיש על עבד אחד שבועת עד אחד, או שמר וטען טענת השומרים, שלוש שבועות אלו הם מן התורה, הרי זה פטור, שנאמר: כי יתני של רעהו פרט להקדש. כסף או כלים זה דבר המטלטל, פרט לקרקעות ולעבדים שהוגשו לקרקעות, וכן יצאו שטרות שאין גופן ממון, כמו כסף וכלים, ואינם אלא לראיה שבהם. ועל כולם נשבעים שבועת אסת, אם הייתה שם טענת ודאי, חוץ מן ההקדשות, שעל פי שאינו חייב עליהם שבועה מן התורה, תיקנו חכמים שישבע עליהם כי אין של תורה, שלא יזלזלו בהקדשות. שתי שדות מכרתי לך, לא מכרתי, שני זה מכרת לי, לא מכרתי לך אלא אחת. שני עבדים או שני שטרות יש לי בידך, אין לך בידי אלא שטר אחד, או עבד אחד, הרי זה נשבע הסת. ולא נשבע שבועה מהתורה, כי מהתורה אין שבועה על קרקעות. וכן אם טען ואמר חצר זו, עבד זה ושטר זה שיש בידך, שלי הוא, ואתה מכרתו לי, ואת ניתן טוען היו דברים מעולם. בן שהביא אני טוען עד אחד, בן שלא הביא. וזה נשבע שבועה תסד במפטר. עכשיו הגענו לנושא שלנו. וכן החופר בשדה חברו, בורות שכנו מערות, והפסידה. והרי הוא חייב לשלם. בין שטענו שחפר והוא אומר לא חפרתי אז הוא כופר הכל, או שטענו שחפר שתי מערות, הוא אומר לא חפרתי אלא אחת, או שהיה שם עד אחד שחפר, והוא אומר לא חפרתי כלום, הרי זה נשמע אסת על הכל. ולמה לא שבועת מודם מקצת, ולמה לא שבועת עד אחד? מפני שיש כאן קרקעות. אבל השאלה היא, אם הוא חפר בורות שכנו מערות, אז עכשיו הוא לא מבקש ממנו קרקע. עכשיו הוא רוצה ממנו כסף. כמה דמי הנזק. נגיד לתקן כל קרקע עולה 1,000 שקל. אז הוא תובע אותו שתי חפירות, תובע אותו 2,000 שקל. הוא מודה בחפירה אחת שהיא שווה 1,000 שקל. אז אם כן הוא תובע אותו כסף. אם הוא תובע אותו כסף, אז זה תביעת כסף. אז למה פטור משבועת קרקעות? הרי זה תביעת כסף. רואים שהרמב"ם סובר שדמי קרקע הרי הוא כקרקע, שאם תבע אותו דמים הבאים מחמת הקרקע, כיוון התשלום של הדמים הוא לא סתם כסף, אלא דמים שבאים מחמת חפירה של הקרקע, אז דמים הבאים מחמת קרקע הרי הן כקרקע. זה השיטה של הרמב"ם, והמקור לזה גמרא במציאה שתכף נראה, וגם ממשנתנו. והרייבד משיג עליו, אמר אברהם, יש שם רייבד, אמר אברהם, נראים הדברים שטבעו למלות החפירות ולשוות החצירות. כלומר, הרייבד אומר, מתי זה נקרא קרקע, אם הוא טובע אותו עכשיו קרקע, למלא החפירות ולשוות החצירות. אבל אם טבעו לשלם פחתו, אם הוא תובע אותו נזק, הרי הוא כשאר תביעות ממון. וכמי שאמר לו, חבלת בשתיים, הוא אומר לו, חבלתי בך אלא אחת. שאפילו שזה, מה הרב מתכוון להגיד? שחבלה היא תשלום עבור הפיצוי לאדם. ואדם גם מוקש לקרקעות לפי הרייבד. אז בחבלות לא יהיה שבועה, כי הוא תובע אותו דמים הבאים מחמת גוף האדם, לא עולה על הדעת. שדמים הבאים מחמת גוף האדם לא יהיה שבועה, כי זה כמו תשלום עבור הגוף, והגוף הוקש לקרקעות. לא. עכשיו הוא תובע אותו ממון, ממון של חבלה, אז הוא תובע אותו ממון של נזק הקרקע. אז הרייבד מחלק בין תובע למלא החפירות או תובע הממון. מהרייבד מוכיחים חידוש שהניזק יכול לתבוע את המזיק לתקן את הנזק. כמו באוטו, בחפירות, או כל נזק שאדם עושה, מקובל היום לתבוע כסף. אבל באמת הוא יכול לתבוע אותו לתקן את הנזק. עובדה שהרבד אומר שהוא תובע אותו למלא החפירות. אז הרבד מחלק רק בין שתי סוגי תביעות. כאילו שביד המזיק נזק לבחור מה לתבוע מן המזיק. אם הוא תובע למלא החפירות, אז לפי הרבד זה נקרא תביעת קרקע. אם הוא תובע אותו כסף, זה מטלטלין. אבל הכסף בא מחמת הקרקעות, הרייבד סובר, נכון שזה בא מחמת הקרקעות, אבל היום הוא תובע כסף. אז הרייבד אומר, הולכים לפי הבפועל עכשיו. עכשיו זה ממון. והרמב"ם אומר, לא, הממון הזה מאיפה בא? למלות החפירות. יש מסבירים שהרמב"ם זוהר שאין דבר כזה למלא החפירות. כי בתורה כתוב, שלם ישלם. אבל הרעיון הוא למלא החפירות, זאת אומרת, ברעיון, לא בפועל. בפועל, לפי הרמב״ם מסבירים שהוא לא יכול לבקש אותו למלא החפירות, אבל הרמב״ם אומר שהרעיון הוא שבכסף הם מלאים את החפירות. למה? כי בעזרת הכסף זה פיצוי על הנזק. עליכם מסתכלים איפה הכסף בא. כסף בא מן הקרקע, אז מה שבא מן הקרקע ראו כקרקע. זה השיטה של הרמב״ם. אז מה הם נחלקו? נחלקו האם דמים הבאים מחמת קרקע הם כקרקע או לא כקרקע. מאיפה נובע המחלוקת היא? במציע דף A שנעיין בזה עכשיו, אז נא לחלק לציבור מי מתנדב לחלק, נסתכל בפנים במציע דף A, ומה שעכשיו נעשה זה דבר מעניין מאוד. נלמד במציע דף A לפי שני פירושים, לפי פירוש הרמב״ם והר"ן ולפי פירוש של הרשב"א, ונשווה בין הפירושים ונראה מה מעלה בכל פירוש ופירוש ומה נפקא מינה ביניהם. אבל אני רואה כבר אצבעות, אז אני לא יכול להמשיך, אז אני אתן מקום לשאול. רבי מנואל, אני לא יודע אם אתה מצביע או אתה עושה איזשהו בקשה. כן, כן, נדבר על זה, נדבר על זה. כן, כן, נדבר על ה... נקרא ברן, נקרא ברן. נכון, רבי מנואל אומר שצריכים לראות במקביל שתי סוגיות. סוגיה של משנתנו, שהקשה הר"ן קושיה שכל קרקע הילכו, וסוגיה שנייה במציע. אז אני מתחיל במציע, ואחר כך נעבור בחזרה לאצלנו. יפה, יפה, נאה אמרת. כן. לא הבנתי? מה? אני נקרא את זה ברן, נקרא עוד רגע, נקרא ברן, רק אני רוצה קודם לקרוא במציע בפנים. רבי דוד? רבי דוד שואל שאלה, ואני מנסה להבין את הקשר לנלמד. איך נפרש את הפסוק מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם? בוקר טוב רבי יעקב. יש מחלוקת בגמרא אם מיטב שדה הוא של מזיק או מיטב שדה הוא של ניזק, אבל הכוונה לקרקע, הכוונה שהוא הזיק את השני כל נזק, אפילו הזיק מטלטלין, אבל כופים אותו לשלם מן המיטב שבשדה הוא. זה מושג אחר, זה כדי שהמזיק ילמד לקח לשמור את ה... את החפצים שלו ואת השברים שלו ואת הבימות שלו שלא יזיקו, אז הוא משלם ממיטב שדהו של מזיק. בוא נגיד לפי מנדמר דמי מזיק, מיטב שדהו של המזיק, אבל לא מדובר שהוא הזיק קרקע, שהוא הזיק, בסדר? אולי הוא הזיק קרקע, אולי הם אכלו ענבים, בסדר? עוד פעם? מי שבוצר הוא מזיק. כן, נדבר על זה, נדבר על זה ברן. טוב, אז עכשיו מה אנחנו עושים? עכשיו אנחנו לומדים את הגמרא במציע, איך שהר"ן לומד אותה, וזה דעת הרמב״ם. אחר כך נלמד את אותו גמרא לפי דעת הרשב"א, איך שהרשב"א לומד אותה, ונראה את המעלה שיש בכל פירוש. אז אני בדיוק אוחז דף א עמוד א', ולמאן דאמר, בסדר? הגמרא מביאה מחלוקת אם הילך חייב או הילך פטור, והרעיון של הילך הסברתי כבר בשיעורים הקודמים, שזה הופך את המודד מקצת לכופר הכל. למה? כי המודד מקצת נותן את מה שיש לו ביד, או נותן ממש, או מזומנים בידו בבית דין, איך שהסברתי אתמול, שהאילך זה או נותן ממש לחברו, או מזומנים בידו ליתן, זה גם טוב, בבית דין. אז זה כאילו יורד מהתביעה. אם יורד מהתביעה, זה כבר המודד מקצת. יצא מהמשחק, עכשיו הוא כופר הכל על היתרה. למשל, תובע את חברו 100 שקל, הוא מודה לו ב-50. אז הוא חייב שבועה. אבל אם בעל ה-50 אומר לתובע, אני אתן לך עכשיו את ה-50, הנה מזומנים בידי בבית דין, או שכבר נתן לו, או שעומד לתת לו, אז אם זה עומד לתת לו, זה כאילו נתן לו, ויורד מהמשחק. אז כמה הוא חייב לו לפי דעתו? 50. והוא כופר, אז עכשיו זה כופר הכל, כופר הכל פטור משבוע דאורייתא. זה הרעיון של הילך. מה? כן. כן. צריך להגיד, הילך ה-50. נדבר על זה. טוב, נגיע לקטע הזה עכשיו, ותשאל את השאלה ונגיד לך תשובה, בסדר? בסדר? שואלת הגמרא, ולמאן דאמר אילך פטור, מי שאומר אילך פטור, המייץ צריך קרא למיעוט הקרקע משבועה, כלל ופרט וכלל, הרי כל קרקע אילך הוא, כל קרקע זה אילך. מה זה נקרא כל קרקע זה אילך? הוא מכר לו דירה של ארבע חדרים. התובע אומר, מגיע לדירה של ארבע חדרים. והנתבע אומר, מה פתאום? סיכמנו רק על שלושה חדרים, והנה הם כאן קומה שנייה, זה הדירה שלך. אז רבי אמנואל שואל, כאילו, נראה אם הבנתי נכון את השאלה, מי אמר שהוא אומר לו הילך? שהגמרא שואלת, למה צריכים למעט קרקע משבועה? אולי צריכים למעט כשהוא לא אומר לו הילך, הוא לא אומר לו הילך. אבל אם הוא אומר לו, הנה הדירה שלך כאן בקומה שנייה, הנה כאן בקומה שנייה, זה המילה של הילך. הוא אומר, הנה הדירה, אין מה להתווכח, שלושה חדרים, בבקשה תיכנס לגור, הנה, הנה זה פה. אז הוא, זאת אומרת, זה כאילו שאומר לו אילך, זה לא מילת קודש, סיסמה במחנה הצבאי להגיד אילך. זה לא סיסמה, זה מציאות משפטית. ברגע שהוא מראה לו קרקע, וידוע כלל שאומר שקרקע ברשות בעליה עומדת. אז אני מדגיש שמבחינת אילך, קרקע זה יותר טוב ממאות המזומנים בידו ליתן. למה? כי מאות המזומנים בידו ליתן, הקטי מחוסר גוביינה, עד שייתן. אבל אם מזומן בידו בבית דין, זה קרוי הילך. קרקע זו יותר טוב, כי קרקע ברשות בעליה קיימה. אז אומר לו, הנה זה הקרקע שלך. הוא תובע אותו שתי קרקעות, מכרת לי, והוא מודה, מגרש אחד מכרתי לך. איפה המגרש? כאן, גוש 21, חלקה 44, תת חלקה 88, זה המגרש שלך. אז בבקשה, אז קרקע ברשות בעליה קיימה, אז זה הילך הכי טוב. אז פה לא צריכים להגיד מילת קודש הילך, אלא אפילו אם לא אמר הילך, אומר, הנה זה הקרקע שאני מודה לך והקרקע נמצאת, זה ירד, זה מסולק מהתביעה. בסדר רבי אמנואל? כן, נכון, בהחלט. זה לא פיראון שהוא פורע, לא, אלא אומר, קניתי ממך שתי קרקעות, הוא אומר, קניתי ממך ארבע חדרים, אומר, לא, קנית שלושה חדרים, הנה החדרים שלך, הנה הזה, קרקע פשוט בעליה קיימה. אז למה צריכים למעט קרקע משבועה? הרי כל קרקע זה הילך הוא, אז כל מציאות של קרקע זה הילך. זה השאלה של הגמרא. כן. כן. כן, 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 זאת אומרת, הוא... קרקע, אמרתי, זה הילך הכי טוב בעולם, כי קרקע ברשות בעליה קיימה, ואומר לו הילך, רבי שלמה.
למה לא אומרים השתמות את המשתמת, כמו שלמדנו את הסוגיה לפני שני
דפים,
לגבי מודה
במקצת? השתמות זה משתמת...
‫בני הספנה, ורק השתמות את המשתמת.
השתמות, מתי אדם משתמת? אדם משתמת... כאשר יש לו כסף מזומן והוא רוצה להתעסק עם הכסף עוד זמן. פה אין מה לעשות עם הכסף. הוא תובע אותו, מכרת לי דירת ארבע חדרים, הוא מודה בשלושה חדרים, אז, 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 אז השלושה חדרים הוא נותן לו, כך עכשיו.
אבל אין לך זירת אם נותן לו את הכסף, לא?
רק רגע, אני... כן.
אתה מודה במקצת כסף, מתוך אלף שהוא תובע, נותן לו 500 ביד. למה זה לא השתמות? זה אותו דבר.
אתה שואל על הגמרא של קרקע הילך הוא, או שואל על הילך בכסף? איזה מקרה אתה שואל? אני עכשיו לומד קרקע.
אומרת, השתמות הזה בכסף, ופה בקרקע,
כן.
אז הוא אומר, לוקח את הדירה.
כן, הוא לוקח את הדירה, וכבר אני לא, אני, אין כאן מודה במקצת. הוא תובע אותו שני מגרשים, הוא מודה לו במגרש אחד, אומר, קח את המגרש שלך. הוא תובע אותו ארבע חדרים, הוא נותן לו שלושה חדרים.
הוא אומר לו, אילך מסביר.
כן, אז אפילו בלי להגיד אילך, הוא אומר, הנה, אפילו אומר, איפה הדירה שלי? קומה שנייה. רוצה להגיד את המילת הקודש אילך. אומר, איפה הדירה שדיברנו? קומה שנייה, תעלה, יש מפתח בדלת. נו, הדירה לרשותך. בא בדירה, רואה שלוש חדרים, אומר, יאללה, אני תובע אותך בבית דין. חייב שבוע, מודה מקצת. אומר, מה מודה מקצת? אני כופר הכל. למה? שלוש חדרים קיבלת, חדר אחד אני כופר בכל, אז כופר בכל פטור משבוע.
זה יכול להיות רק אם היה הסכם בלי עדים ובלי נייר, בלי כלום, ואז זה דיבור וזה דיבור. למי כן. אתה מאמין? מי שאומר, קח את השני חדרים.
כן, זאת אומרת, המוציא מחברו עליו הראייה, וכופר הכל פטור כידוע מדין תורה. כופר הכל פטור. למה כופר הכל פטור? כי המוציא מחברו עליו הראייה. שואלת הגמרא, למה צריך למעט קרקע משבועה? כל קרקע היא לחוד. זו שאלה מצוינת. שיש לנו בגמרא שני תירוצים, ונשים לב להבדל בין התירוצים. לכן אני לומד אתכם את הגמרא בפנים, כדי לשים לב להבדל בין התירוצים, ומילא נגיע לרשב"א, אז יהיה לנו קצת שמח. אומר לך, אמר לך, המן דאמר הזה אומר, איצר יקרא איך דחפר בה ברות שכינו מערות. אומר רש"י, דלאו הילכו, שערי קלקלה. זאת אומרת, הוא תובע אותו, תביא לי את המגרש, מביא לו את המגרש, מביא לו את המגרש. כלומר, הוא תובע אותו שני מגרשים. והוא מודה לו במגרש אחד. והמגרש שהוא מביא לו, זה גם לא בסדר, זה בטעות, חפר בזה בורות שכינו מערות. אז יכול להיות שזה מגרשים, או יכול להיות גם שמתווכחים כמה חפירות היו. הוא אמר לו, חפרת בטעות, חשבת שזה המגרש של ה... לא מדובר על מחירה אפילו, בלי מחירה. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שמחר לו מגרש והמגרש חפור, או הוא לא מחר לו מגרש בכלל, אלא בטעות חפרו במגרש הזה, במקום לחפור במגרש השכן. הכינו יסודות לבניית בית, אבל זה לא, זה לא החלקה הזאת. ואז הוא אומר לו, חפרת לי שש חפירות, והוא מודה לו בשלוש חפירות. אז אם חפר בורות שכינו מערות, אז עכשיו יש ויכוח על כסף. אם יש ויכוח על כסף, אז זה נקרא הודעה בקרקע. זה נקרא הודעה בקרקע. למה נקרא הודעה בקרקע? בגלל שהקרקע שהוא מודה היא חפורה. אז הוא מודה לו על הכסף. אבל כסף זה מטלטלין. אז מה הגמרא תרצה שפטור משבועה בגלל קרקע, אבל הרי זה מטלטלין? ראיה מתירוץ הגמרא שדמי קרקע הרי אין כקרקע. כלומר, זה לא הילך בפני שאין קרקע. קרקע היא לא נמצאת, היא חפורה. אז הוא תובע אותו דמי חפירות. אז רואים שדמי קרקע כקרקע. אז זה תירוץ הגמרא, חפר בורות שכינו מערות. הנה מי, תירוץ שני, ונראה את ההבדל בין התירוצים, איך לטענו כלים וקרקעות, והודה בכלים, וכפר בקרקעות. טענו כלים וקרקעות. ויש דין גם של זוקקין, כן? אבל הוא טען אותו כלים וקרקעות. אמר לו, אתה חייב לי חמישה מאדרים וארבע פטישים וזה, וגם מגרש. כלים וקרקעות.
אבל היה פה גלגול.
יהיה. והודה בכלים, והוא הודה בכלים, וכפר בקרקעות. אז מכיוון שהוא הודה בכלים, הוא מודה במקצת. מודה מקצת חייב שבועה. וההודה בכלים היא לא הילך, כי הכלים נמצאים בבית שלו. אז הוא מודה בכלים שלא נמצאים לפנינו. אז הוא הודה בכלים. רק הוא כפר בקרקעות. אם הוא כפר בקרקעות, אז זה כפירת קרקעות. אז מה כתוב כאן? כתוב שיש שני דינים בקרקע. יש דין הודעת קרקעות, ויש דין כפירת קרקעות. אז מה ההבדל בין התירוץ הראשון לתירוץ השני? נרשם לנו את זה בלוח ונבין. נרשום את השאלה והתשובה לפירוש רש"י, ואחר כך נראה למה הרמב"ם למד איזשהו למד. אני עכשיו... אם כן הגמרא שואלת שאלה, למה לי כלל פרט הוא כלל, למה לי כלל פרט הוא כלל? למעט קרקע משבועה, הרי כל קרקע קרקע למה לי למעט כלל ופרט וכלל קרקע משבועה, הרי כל קרקע אי לחוב. אז יש בגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אומר, חפר בבורות שיחין ומערות. אז מה המקרה? המקרה מפרש הרמב״ם את הגמרא, הרמב״ם שראינו בלכות טוען וניתן, מפרש הרמב״ם את הגמרא, שהוא תובע אותו, תובעו חמש חפירות, ונתבע מודה בשתי חפירות. טוב, אז הוא מודה בשתי חפירות, מה הוא צריך לשלם? כסף. מה הוא תובע אותו? כסף. נגיד כל חפירה עולה 1,000 שקל, אז הוא תובע אותו 5,000 ש"ח. הוא מודה בשתי חפירות, זה 2,000 ש"ח. אז איפה, מה פה הקרקע? הרי עכשיו הוא תובע אותו כסף. אז מה פה הקרקע? מה פה הקרקע? אומר הרמב״ם, דמים הבאים מחמת קרקע הרי הם כקרקע. מה שהוא מודה ב-2,000, זה לא סתם 2,000 כסף. 2,000 ש"ח האלה, הם דמי חפירות, דמי חפירות הקרקע, ואז דמי קרקע כקרקע. אז מה החיסרון פה? החיסרון פה הוא שמודה בקרקעות, כן? שהוא מודה בקרקעות. אז הגמרא עונה תשובה לשאלה הזאת. בדיוק עונה לשאלה, מה הגמרא שאלה? אחד מודה בקרקע, מודה בשלושה חדרים, מודה במגרש, כל הודעה בקרקע, הגמרא שאלה, קרקע משבועה, הכוונה היא הודעת קרקע, הודעת קרקע. הגמרא שאלה, כל הודעת קרקע שווה הילך. זה הגמרא שאלה, הודעת קרקע שווה הילך. תרצה הגמרא, יש הודעת קרקע שהיא לא הילך. מה, איזה הודעת קרקע היא לא הילך? דמי חפירות, זה הרמב״ם. והרייבד אומר, והרייבד חולק, אני ארשום את הרייבד פה, והרייבד אומר, שחולק על הרמב״ם, דמי קרקע שווה מטלטלים. אז לפי הרמב״ם במקרה הזה, לפי הרייבד, יש שבועה. אז באיזה מקרה מתכוונת הגמרא? הגמרא מתכוונת בתובעו למלות החפירות. והוא מודה למלא החפירות. אז אם למלא החפירות, זה נקרא קרקע. רק אז זה קרקע. טוב. אז לפי הרמב״ם נחזור על השאלה והתשובה. השאלה הייתה, כל קרקע זה הילך, מה השאלה, הודעת קרקע היא הילך, ותרוצו, יש הודעה בקרקע שהיא חפורה, אז היא לא הילך, כי צריכים לשלם דמים. דמים זה לא הילך, דמים אצלו בבית. אבל למה זה קרקע? כי דמים הבאים מחמת קרקע, הרי הם כקרקע. זה השיטה של הרמב״ם, של הרמב״ם. זה התירוץ הראשון של הגמרא. עכשיו אני בכוונה לומד את התירוץ השני להראות מה ההבדל בין שני התירוצים. אינמי, אינמי, זה תירוץ א' בגמרא. המדובר הוא במציע דף א', עמוד א', זה התירוץ הראשון. מישהו רצה לשאול על זה שאלה עכשיו? מי?
האם
התגיע
שלו
לחסות
את
הבורות? כן, כן. התשובה, אומרים מפרשי הרמב״ם שאין דבר כזה לחסות את הבורות. אין תביעה כזאת. אומר, עשיתי לך נזק, אני אשלם כסף, מה כתוב בתורה? שלם ישלם. לכן הרמב״ם לא מדבר על מה שלא קיים משפטית. אין תביעה כזאת בעולם. אתה תובע כסף, בגלל שחפרתי לך, אוקיי, אני מודה בשתי חפירות. אז הגמרא מחדשת שדמים הבאים אחרת קרקע, הרי הם כקרקע. הרייבד ככה הבין, יש גמרות בבקמה שיש הרעיון הזה, הרעיון של הרייבד הוא שתשלומי הניזק, אפילו שהוא משלב כסף, זה לא כסף, זה להשלים הנזק, שבכסף משלימים את הנזק. אז הוא מרחיק לכת יותר ואומר, לא רק להשלים את הנזק, אלא גם בפועל לבצע את השלמת הנזק. ככה מבין הרייבד את הגמרא. טוב, אני רוצה
להשלים.
מה, איך?
כן.
כן. כן.
אז יש לו דין קרקע, ואז לא ישבו.
בדיוק. אז כתבתי את הצד של הרייבד בצד השני מול הרמב"ם. דמי קרקע לפי הרייבד שווה מטלטלין, ואז יש שבועה. אז באיזה מתכוונת הגמרא? הגמרא מתכוונת בטובעו למלא החפירות, והוא מודה ב-2,000 שקל בשתי חפירות למלא החפירות. אז למלא החפירות זה קרקע. אז זה התירוץ הראשון של הגמרא. עכשיו, מה ההבדל בין שני התירוצים? תלים בגמרא, יש שני תירוצים, צריכים למצוא את ההבדל ביניהם. מה ההבדל בין שני התירוצים? מי שרצה לשאול עוד שאלה על החוקים את הראשון? טוב, נעבור לתירוץ השני. הנה מי, היחד את טענו כלים וקרקעות, והודה בכלים וכפר בקרקעות. אז המקרה הבית מדבר ככה, שהתובע טוען כלים וקרקעות, נגיד 5 מאדרים ו2 מגרשים, ככה הוא טוענו, והנתבע מודה בכלים וכופר בקרקעות. מה התירוץ הזה אומר? התירוץ הזה אומר, נתבע שמודה בכלים. עכשיו צריך להוסיף כמובן עוד הוספה פשוטה. ואיפה הכלים נמצאים? לא נמצאים. הנתבע מודה בכלים. כלים זה יכול להיות מעדר, ויכול להיות בולדוזר, ויכול להיות שופל, הכל יכול להיות. מודה בכלים. ואיפה הכלים? מודה בכלים, אני אביא לך אם ירצה השם. על הכלים הם לא לפנינו, לא מביא אותם לבית דין, כן?
אבל גם אם הם לא
בבית דין, אז אם הוא מודה בכלים, והכלים האלה אינם לפנינו. אם הכלים אינם לפנינו, אז זה כבר לא הילך, נכון? הקושיה הייתה שכל קרקע זה הילך. מה גמרא תרצה? הוא מודה בכלים, ואינם לפנינו. אם אינם לפנינו, אז זה לא הילך, נכון? עכשיו, אז מה, איפה פה הקרקעות? כופר בקרקעות. אז מה זאת אומרת, מה הרעיון הזה? הרעיון הזה אומר שיש שתי דינים בתורה. יש הודעת קרקעות ויש כפירת קרקעות. בשביל להיפטר משבועה צריך גם מודה בקרקעות וגם כופר בקרקעות, או זה או זה. רואים הגמרא שגם הודעת קרקע פותרת משבועה וגם כפירת קרקע פותרת משבועה. אז מה ההבדל בין שני התירוצים? התירוץ, הקושייה, המקשן שאל קושייה עצומה בדבר הודעת קרקע. הוא אומר, כל קרקע שאתה מודה בה זה הילך. אם אתה מודה זה הילך, אז למה צריך לפתור קרקע משבועה? כל הודעת קרקע הוא הילך. כפירת קרקע זה הילך. כפירת קרקע זה לא הילך, הוא כופר. לא מגיע לך קרקע, שאין. כפירת קרקע. אז התירוץ הראשון מתייחס לשאלה כמו שהיא, ואומר, אתה חיפשת המקרה של הודעת קרקע, הנה לך הודעת קרקע, הוא מודה בקרקע שלא נמצאת. איך מודה בקרקע שלא נמצאת? מודה בדמי חפירות שהנזק הוא לא, אין קרקע. אז התירוץ הראשון הולך על הודעה, אז הרעיון הוא של התירוץ הראשון, התירוץ הראשון מדבר על פטור של הודעת קרקע. מה ההבדל בין שתי התירוצים? יש דין כפר בקרקעות ויש דין מודה בקרקעות. התירוץ הראשון הולך על הודעת קרקע. כי המקשה נקשה, כל הודעת קרקע זה אילך. אומר התרצן, יש הודעת קרקע שהיא לא אילך, כמו חפירות. תירוץ שני, מקבל את העיקרון של המקשן ואומר, תשמע, אתה צודק, כל הודעת קרקע זה אילך. אבל למה צריכים פסוק למעט כלל ופרט או כלל? לא בשביל הודעת קרקע, בשביל כפירת קרקעות. מה המקרה שאני נותן לך? מודה בכלים? מודה בכלים זה לא אילך. אז למה אין שבועה? בגלל כפירת קרקעות. זה ההבדל לשתי התירוצים. ברור? אם כן, מה אני רוצה לומר? יש פטור קרקע משבועה, זה יכול להיות הן בהודעת קרקעות והן בכפירת קרקעות. והתירוץ הראשון הולך על עיקרון של הודעת קרקע, וזה עיקרון של המקשן. כל הודעה בקרקע זה אילך, ויש עיקרון של התרצן שאומר לו, תירוץ ראשון, הנה אני מודה לך בקרקע שלא קיימת, כל כפר לא מתחילים לעבור, כי זה עושה הודעת קרקע. תירוץ שני מדבר, אני אתן לך מקרה של הודעה במטלטלין, והמטלטלין לא לפנינו, אז ירד הקושיה. אז איפה פה הפטור? הפטור מטעם כפירת קרקע. ברור מה אני אומר? אז הפטור משבועה בגלל כפירת קרקע. עכשיו, ממילא מתורץ השאלה ששאלו אותי כמה מהלומדים פה, הרי יש דין גלגול שבועה. איך פה אני אומר שפטור הרי יש דין גלגול שבועה? תשובה, המושג, אני פשוט רוצה לעשות סדר בראש במושגים. גלגול שבועה פירושו, אדם שנתחייב שבועה מחמת מודה במקצת, אפשר לגלגל שבועה על המקרה ב'. אבל מקרה ב' עצמו אין לו בסיס לגלגול. למה? כי אדם הודע בכלים. נו, אז יש שבועה? לא, על מה הוא כופר? הוא כופר בקרקעות. על כפירת קרקעות לא נשבעים. אם לא נשבעים אז הוא פטור, אז אין פה מה לגלגל, אז הוא פטור. ברור התשובה. אז זה תשובת הגמרא. השנייה, אז מה ההבדל אם כן בין שני התירוצים? התירוץ הראשון מדבר על כפירת קרקעות, והשני על... התירוץ הראשון מדבר על הודעת קרקעות, והשני על כפירת קרקעות. זה הפירוש בגמרא לפירוש רש"י. עכשיו, הרעיון של הרמב״ם הוא מתאים גם לסוגיה שלנו, כמו שאני קורא תרן מההתחלה. ואם תאמר, יש שאלות עד כאן? או זה פשוט? עד כאן פשוט, נכון? יש שאלה? יש שאלה? אני לא רוצה עכשיו עוד סיפורים, אני רק רוצה על מה שאמרתי, יש שאלה? כי אחרת פשוט זה מסיח את דעת השומעים, זה אני לא יכול להתייחס ככה, כי השומעים הם לא יהיו מרוכזים. עכשיו נקרא את הרן. הודעת קרקע. רק אני רוצה להגיד שהפירושים לא חולקים, זה מעניין, יש תירוצים בגמרא שהם חולקים, פה הם לא חולקים, מביאים שני אופנים בגמרא, אופן ראשון הוא מדבר על הודעת קרקע, אופן שני, כפירת קרקע, שאלתי מה הדין הנכון, שני הדינים נכונים, אין להם מחלוקת בזה.
זה לימוד בפסוק,
כן. לא, אבל הפסוק, הגמרא יודעת, הגמרא מסכימה, שני הדברים נכונים, כאילו, זה שני אופנים, זה לא מחלוקת, שני אופנים. הגמרא מביאה שני אופנים של פטור קרקע, אחד הודעת קרקע, אחד כפירת קרקע, בסדר? למה אני מדגיש את זה כל כך? כי זה נכון לפירוש הר"ן, ונראה את הפירוש של הרשב"א, ואז יתעורר לנו איזו שאלה. אני אקרא את הר"ן. זה לא מחלוקת בין המקשן לבין התרצן, זה לא מחלוקת, אלא המקשן הקשה רוב, טוטל 99% להודעה בקרקעות זה אילך. כל קרקע נורמלית זה אילך. אז הוא נתן לו ציור שיש קרקע שהיא פצועה שהיא לא אילך. איזה קרקע שחפה ברוצ'רן מערות, זה נתן לו מציאות. ברעיון הוא פוגע במקשן, בדיוק. המקשן חשב, כל הודעת קרקע זה אילך, והתרצן אומר לו, מצאתי לך הודעת קרקע שהיא לא אילך. והתרצן השני אומר, תשמע, צריכים פסוק לכפירת קרקע. בסדר? טוב. הרעיון הזה שדיברנו משתלב עם הרן, אני קורא את הרן מהר בשביל להגיע לרשב"א. מי ואם תאמר אני קורא מהר, ואם תאמר על מה? על ענבים בצורות, ואם תאמר והא הילכו, הוא שואל הרי ענבים הם בצורים, אז ענבים זה הילכו, יש לומר מה שכחת לה כשבצרן, בצרן והוא תובע אותו איפה הענבים שלי, ובצרת לי אותם, אז אם בצרת אותם אז מה תביא? אז מה תביא? כסף. זאת אומרת, הוא תובע אותו עכשיו 1,000 ליטר יין, והוא מודה לו ב-5 ליטר יין, לא יודע, מחלוקת עם י' גפנים או ה' גפנים. אז בצרן הזה, אז זה ממון. אם זה ממון, אז זה כסף. אם זה כסף, זה לא קרקע. ואם תאמר, שואל הרן, עכשיו קושיה שנייה, עמי פטרי רבנן מטעם אדם חובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. לרבנן פותרים על הענבים, כי ענבים שהיו מחוברות לקרקע, הרי הם כקרקע. שהרי, אבל כשהתחלת החיוב היה במחובר לקרקע, הוא תובע אותו גפנים, וגפנים, ההיסטוריה שלהם היה שמחוברים לקרקע, כיוון שעכשיו אינו חייב לו, אלא דמיהן של ענבים, עכשיו מגיע לו כסף. אין כאן שבועת קרקעות, כמו שאין כאן תביעת קרקעות, אלא תביעת מטלטלין. אז למה אתה קורא לזה קרקע לפי חכמים? יש לומר, דמיה שמינן, כיוון שעיקר הפיקדון הוא במחובר לקרקע, הוא הפקיד אצלו 10 גפנים במחובר לקרקע, כך הוא אומר. אבל פי שלאחר הפיקדון בצרן הנפקד, עכשיו אני לא אומר שהנפקד בצר אותם ברמאות או בגניבה, אלא אפילו בצר אותם ביושר. אמרנו, תפקידך לגדל לי 10 גפנים ולבצור ולהביא את היין וזה. אז עכשיו כבר מדברים כשבצרן. אז עכשיו הוויכוח הוא, תביא לי נגיד 1,000 ליטר יין, והוא מודה לו ב-500. אם מדברים על נפקד ומפקיד, אז של מי הקרקע? אתה תגיד, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בברוך. אם נפקד ומפקיד, אז תגיד לי של מי הקרקע? יש מפקיד. ויש לו גפנים, והמפקיד הזה הוא איש עסקים. הוא אומר לעובד שלו, אתה שמור לי על הגפנים, תאבד אותם, ותאבק אותם, תיתן להם תזונה נכונה והשקעיה נכונה, בסוף יהיה בזה פירות. אז עכשיו בזו כבר מדברים אחרי שבצר אותם, אני לא אומר שהוא בצר אותם בגניבה. הוא אומר, תביא לי 10 גפנים, מודה לו ב-5. אז אומר הרן, כל הסיפור הוא שבצרן. אז אם בצרן, אז זה כבר לא הילך. אז שואל הרן, אבל זה מטלטלין? אז אומר, לא. עיקר הפיקדון היה במחובר לקרקע, אבל גם שלאחר הפיקדון בצרן הנפקד, הרי הוא כתובע קרקע, כי הולכים אחר, איך אומרים? אחר שורש הממון. וזה הוא מביא את הגמרא במציאה, והחיניים הוא חברש מציאה, אני קורא את זה מהר, כי למדנו את זה כבר גם אתמול וגם היום, ומה כשאתה מלמד מראה לך פטור? מה יצר קרקע? למותי משבועה כל קרקע הילך, הוא אמר לך, כי יצר קרקע לך פרה בורות שכנו מהערות, אבל בשביל לא חייב לו, על המדמה זה כה, הוא תובע חפירות. חפירות מה זה, כסף או קרקע? דינו כתובע קרקע, למה? כמובן שהיא נמשכת מחמת הקרקע. והיא מגוף הקרקע. כמו שכתבתי למעלה, זאת אומרת, ענבים שגדלים בקרקע דינם כקרקע, וחפירות שחופרים בקרקע דינם כקרקע. וכן דעת הרמב״ם זה על פרקי מלכות ולמידן, כמו שקראנו ברמב״ם. ומכל מקום, אור הרב, שאם טענו שכירות קרקע, גון שאמר לו, 2 חודשים עמדת בחצירי, והוא אומר לו, עמדתי על החודש אחד, הוא גר בבית, והבית זה קרקע. אבל עכשיו הוא תובע מה? שכירות, הוא לא קיבל בית, שכירות. הרי הוא מודה במקצת. למה? שאין הטענה בגוף הקרקע. עכשיו הוא לא טען על גוף הקרקע. עכשיו הוא דן על שכר הקרקע, ששכר הקרקע הוא מטלטלין. אבל הרשב"א כתב, הגענו לרשב"א, שעמדתו כמו הרייבד. מה כותב הרשב"א? שתביעת תשלומי נזק קרקע, למרות שהנזק נגרם לקרקע, זה כסף וזה מטלטלין. וכן תשלומי ענבים שבצרן, אחרי שהוא בצרן זה כבר נהיה מה? מטלטלין. אינם תביעות קרקע ונשבעים עליה. אז יש עכשיו מצווה ליישב שתי גמרות, משנה שלנו וגמרה במציאה, נכון? לפי הרשב"א. אז שיטת הרשב"א היא מתאימה לטור השמאלי של הרייבד, שדמי קרקע אינם כקרקע. אז קודם מתחילים עם משנתנו, כן? ואם תאמר, משנתנו מחלוקת רב מאיר וחכמים, איך היא משכחת לה? כגון, שוב תובע אותו 10 גפנים, והוא מודה לו ב5. את החמש האלה הוא כבר בצר, כגון שבצר 5 מהן. 5 הוא כבר בצר, מתוך 10, ו5 אחרות תאונות עדיין ונמצאות בקרקע. זה אומר, אומר התובע, 10 גפנים אלו יש לי בידך, אני נתתי לך לטפל ב10 גפנים, והענבים שבצרת מ5 מהן. כלומר, מה הכוונה? התובע תובע 10 גפנים, והוא אומר לו, ומה שבצרת זה 5 מתוך 10 גפנים. אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, מה הוא תובע אותו? קרקע או מטלטלין?
גם וגם.
גם וגם, ויען הציבור ויאמרו, וגם וגם, וגם וגם. אנחנו מדגישים חודש אדר באוויר, גם וגם. מה זה גם וגם? גם מטלטלין וגם קרקע. למה? 5 ענבים שהוא בצר, מה הם? 5 ענבים שהוא בצר, מה הם? מטלטלין. ו5 הענבים הטעונות הם קרקע. אז התובע תובע מטלטלין וקרקע. מה? מה? נכון, נכון. נכון, אני חושב, הראש שלי עובד לפי חכמים, נכון. אתה צודק, רב מאיר אומר שהוא תובע כל מטלטלין, אבל לפי רבי מאיר, לפי חכמים, זה קרקע. נכון, צדקת.
מה שאתה מדבר לפי חכמים?
טוב, נסביר עכשיו. עכשיו זה ככה. צריכים להסביר את הריאליה של המשנה לפי שתי הדעות. אתה צודק, נסביר לפי גם זה גם. אז הוא תובע אותו 5 תאונות ו5 בצורות. וכמובן מה הלאה אומר? הלאה אומר ככה, 5 בצורות אלו מסרת בידי, בצרתי אותם, ותאונות היו, הם היו תאונות יופי יין, ובצרתים יין טוב יש לי 500 ליטר, ובינה לשלום אליך 500 ליטר. 500 ליטר שהוא מודה לו, זה הילך או לא? אני שואל אתכם, תלוי לפני פורים או אחרי פורים? לפני פורים זה הילך, אחרי פורים כבר שתו את היין. קיצור, מה אני אומר? יין חייב להיות הילך או לא? יין חייב להיות הילך? לא. בצרתי אותם, מכרתי אותם, שתיתי אותם, אני מודה ומתוודה, אני חייב לך 5 יין יבול של 5 שאני מודה. אז עכשיו מה יוצא, מה הוא מודה? במטלטלין, נכון? ומה הוא כופר? מה הוא כופר? ב5 השניים שהם עומדות לפנינו בקרקע, תאונות, ו5 תאונות אלו שאתה חושב שהם שלך, מה אתה מדבר? לא היו דברים מעולם, ושלי הן, זה בכלל שלי. הבאת לי רק 5. אז עכשיו איך מסתכלים? משקפיים של רב מאיר, משקפיים של החכמים. לרבי מאיר, גם הבצורות וגם אלה שעומדות, כולם נקראים לרבי מאיר בשם מטלטלין. כי אלו שכבר הגיעו להיבצר, אז לרב מאיר הוא תובע אותו 5 בצורות, 5 תאונות, מגיע לי 10 גפנים. תובע אותו מטלטלין. והוא מודה לו ב5 שהוא בצר, שזה מטלטלין. האם זה הילך? האם זה לא הילך? זה לא הילך. אז רב מאיר אומר חייב שבועה. אומרים חכמים, מה פתאום חייב שבועה? החמש שהוא מודה לו, הוא מודה במטלטלין, אבל החמש שהוא כופר, הן מחוברות לקרקע, וצריכות לקרקע, ודינם כמו קרקע, אז הוא פטור משבועה. שאלתי ובקשתי לאור ניסיוננו במציאה, הוא פטור משבועה בגלל כפירת קרקעות או בגלל הודעה בקרקעות? כפירה בקרקעות, בגלל שמשהו מודה לו בענבים האלה, ענבים בצורות, והוא כבר שתה את היין והוא ישלם לו כסף, אז זה מטלטלין, אבל הוא כופר בענבים העומדות לפנינו, אז זה כפירת קרקעות, אז פטור, אז הפטור של הגמרא הוא מטעם כפירת קרקעות. אז הסוגיה מדברת באופן שהם מתווכחים למי שייכים החמש כפנים שעומדים לפנינו. עד כאן בסדר הסוגיה שלנו, חד וחלק. אז נחזור על המקרה רק רגע. ואם תאמר, אני קורא שוב, אם תאמר משנתנו, משכחת להגון שבצר חמש מהן, חמש אחרות תאונות עדיין, זה אומר עשרה גפנים אלו יש לי בידיך, והענבים שבצרת מחמש מהן זה חלק מהעשר, ועלה אומר חמש בצורות אלו מסרת בידי ותאונות היו בצרתים בינן לשלום אליך, וחמש תאונות אלו לא היו דברים מעולם, ושלי נמצא, דל רבי מאיר דסביר עלי כבצורות דמיין, לרב מאיר שהוא תובע את הענבים האלה, הרי זה כתובע מנו מטלטלין וקרקעות, וזה כי מודה לו מקצת קרקעות ומקצת מטלטלין, דהיינו הענבים שכבר בצער דלאו הילחו, וכופר מקצת הקרקעות ומקצת מטלטלין, דהיינו חמש אלו שאינם בצורות, משמחי חייב שבועה, כי הענבים האלו הם מטלטלין. ולרבנן דאמרי, ולרבנן דאמרי לאו כבצורות דמיין, זה לא כבצורות, אין כפירתו אלא בקרקעות, כפירתו בקרקעות. סיכום העניין, הפטור בסוגיה שלנו זה בגלל שהוא כופר לחכמים בקרקעות. עכשיו נגיע לבב מציע ותבינו מה אני לא מבין. כאילו, מה אני לא מבין? הוא דקוותה, אותו רעיון, נמי איקה לפירושי בעי דפרק כמה דמציע. כגון, שזה אומר לו, שני קורי אפר גזלת ממני. בית קור זה מידה של מגרש, אורך כפול רוחב, של בית קור, אז הוא אומר לו שני מגרשים, שבכל אחד מהם אפשר להוציא קור תבועה, אבל זה כבר מגרש של בית קור. בוא נגיד שזה 50 עמל, 50 עמל נגיד. אז הוא אומר לו שני מגרשים. שגודל כל אחד מהם 50 אמה, על 50 אמה, שני מגרשים, גזלת ממני. טוב, ומה עוד? והשתלטת לי על המגרשים בשביל לבנות לך וילה. אתם מכירים את האנשים שמשתלטים על קרקע שלא שלהם ובונים על זה וילות. ולכן אתה חפרת באחד מהן בורות שכינו מערות. ניסית לבנות לך וילה במגרש אחד, וחפרת בזה בורות שכינו מערות, ועכשיו מה הוא מבקש? מה תחזיר לי? מה תחזיר לי? מה הוא רוצה בחזרה? מה הוא מבקש בחזרה? א', שני מגרשים, שני המגרשים, וכמה שעולה לתקן, כמה שעולה להשוות את החפירות. ואנחנו מדברים, מה זה השוויית החפירות? אז לפי הרשב"א, לפי הראש, הראש של הרשב"א, אנחנו אוחזים פה בראש של הרשב"א והרייבד, שלמלא החפירות אין דבר כזה, בכל אופן, נגיד של הרשב"א, ועכשיו מה אתה חייב לי עכשיו? שני מגרשים וכסף למלא את החפירות. תובע אותו שתי מגרשים זה קרקע, וכסף למלא החפירות. טוב. ועלה אומר, קור אפר זה גזלתי ממך, רק קור אפר אחד, מגרש אחד גזלתי אני מודה, ואת זה אני אחזיר לך, ואני גם מודה שחפרתי בו בלי רשות, בורות שכינו מערות, באינה לשלום אליך, ואני אשלם לך. במגרש השני, וזה שלא חפרתי, שלי הוא, שלי הוא. אז יוצא, על מה הם מודים, מה הם מתווכחים, מגרש אחד הוא מודה לו שהוא חפר, אז הוא יחזיר לו גם המגרש וגם דמי החפירות, שלפי הרשב"א דמי חפירות דינם כמו, שלפי הרשב"א, לפי הראש של הרשב"א, דמי חפירות דינם כמו מטלטלין. ובמה הוא כופר לו? במגרש השני. אז נסכם מה העניין פה, סיכום של הכל. מה תובע התובע ומה מודה הנתבע? התובע תובע שני מגרשים ושתי חפירות. מה זה נקרא? מה הוא תובע? קרקעות, שתי קרקעות ומטלטלין. אז התובע תובע שתי קרקעות ומטלטלין. מה אומר לו הנתבע? ביחס למטלטלין אני מודה בחפירות, מודה באשמתי. ביחס לקרקע הזאת הגזולה אני אחזיר לך. אז אני מודה גם בקרקע וגם במטלטלין. יופי, אז נו, אז תשבע לי. אבל מה אני כופר? מה אני כופר לך? על המגרש השני שבכלל לא חפרתי בו. אז מה אני כופר? בקרקע. אז עכשיו, מה פה סיבה לפתור? הודעת קרקעות או כפירת קרקעות? כפירת קרקעות, כי בהודעה הוא מודה לו במטלטלין וקרקעות, אבל מה הוא כופר לו? כופר לו בקרקעות, ואמרנו עכשיו, כפירת קרקעות פטור. אז הוא אומר לו, זה שלא חפרתי שלי הוא, אז עכשיו מה החידוש? דאי לא דפטר רחמנה את הקרקעות מן השבועה, אם רחמנה לא פטר גם מן השבועה, היה חייב דמודד מקצת הוא, ואין כאן הילך, וזה לא הילך. שהרי הוא מודה שחפר בו בורות שכינו מערות, והזיקו זה קרקע מוזקת, זה לא הילך. ובאי לשלום אלי, אשתה לפטר רחמנה, קרקעות משבועה פטור, דאב עלי כמודה מקצת קרקעות, וכל המטלטלין, שזה תובע לדמי חפירות, וכופר במקצת הקרקעות, הוא פטור מטעם כפירת קרקעות. אז אני אכתוב את התשובה, ואתם תבינו כבר למה הדגשתי את מה שהדגשתי ומה קשה. אז אני מדבר עכשיו איך פירוש הגמרא לפי הרשב"א מתחילים, איך קוראים לזה בשפת המחשב, Waze, התחל מחדש. אנחנו מתחילים מחדש את פירוש הגמרא לפי הרשב"א. לפי הפירוש של הרשב"א, מה הוא תובע ומה זה. נחזור על הקושייה. הקושייה הייתה, למה ילמד קרקע משבועה? כל קרקע הילך הוא. כלומר שכל הודעת קרקע זה הילך. התרצל הראשון, לפי הרשב"א, כבר מסכים עם הקושייה הזאת. הוא אומר, ניצחת אותי. כל הודעת קרקע זה הילך. אבל נמצא לך קרקע שהיא לא הילך. איך? נמצא לך קרקע שהוא לא הילך. איך? טוב, לא טובו לבדי החפירות, טובו בית קרקעות. ‫הוא בית קרקעות וטוען שחפר באחת ‫בורות, שיחין וכולי, בלי רשות. ‫נסכם את התביעה. מהי התביעה? ‫מה הוא תובע? ‫קרקע מטלטלין, תובע אותו ‫בתי קרקעות ולמלא החפירות. מה הוא תובע אותו? גם וגם. לסכם השופט, תביעה היא קרקע ומטלטלין. טוב, אם מסתכלים על התביעה לבד, זה כבר מזמין אותנו ריח של שבועה, מרגישים באוויר או לא? מרגישים באוויר ריח של שבועה. כי לפי הרשב"א, דמי חפירות, זה מטלטלין. אז יש כאן כבר ריח של שבועה, אבל רק ריח ולא יותר. למה? עכשיו נוברים מה אומר הנתבע. הנתבע מודה בקרקע אחת, בקרקע אחת, ולוס מודה שישלם חפירות. אז באמת, מה ההודעה? נסכם, מה ההודעה? ההודעה היא במה?
ההודעה היא בקרקע. וההודעה היא גם במה? במטלטלין. האם הקרקע שהוא מודה בה היא הילך?
לא,
היא חפורה, מקולקלת, זה לא הילך. קרקע מקולקלת, חפורה, זה לא הילך. אבל אם הוא פטור משבועה, הוא מודה לו בקרקע, ומודה לו גם במטלטלין, אז זה כבר שוב מריח, ריח של שבועה. הוא מודה לו בלשלם, אבל במה הוא כופר? עכשיו, מה הוויכוח? אבל למה הוא כופר? כופר בקרקע השנייה. אם הוא כופר בקרקע השנייה, אז יש כאן מה? כפירת? כפירת קרקעות. וכפירת קרקעות פתור. כמו שהודעת קרקעות פתור, ככה כפירת קרקעות פתור. מה היפה בתירוץ הרשב"א? ומה הקשה בתירוץ של הרשב"א? היפה בתירוץ של הרשב"א, שהרשב"א חושב שדמי קרקע אינם כקרקע, אבל הוא מצא קרקע שהיא לא הילך. איזה קרקע היא לא הילך? קרקע שחפורה. קרקע שחפורה ברות שכינו מערות, היא מקולקלת. אז זה לא הקרקע שאני טובה, אני טובה קרקע טובה, תביא לי קרקע חפורה, זה לא בסדר, זה לא הילך, אני לא מבסוט מזה. אז התביעה אם כן קרקע, הוא מטלטלין, יותר נכון. התביעה היא שתי קרקעות, שתי קרקע, שתי מדרשים של קרקע ומטלטלין, כלומר חפירות. אז לפי התובע יש שבועה. לפי הנתבע הוא גם מודה בקרקע אחת פלוס לשלם זה. אז הוא גם מודה במטלטלין, זה כבר מזמין שבועה. אבל למה הוא פטור? כי הוא כופר בקרקע שנייה כפירת קרקעות. אז אם כן, מה היה הרעיון של השאלה? מה מן התשובה? הרעיון של השאלה היה, למה צריכים להתקרב משבועה כל קרקע הילך ובלך פטור משבועה? תשובה, מצאתי קרקע שהיא לא הילך, כגון שחפר בורות שכינו מערות. אבל למה הוא פטור? לא בגלל הקרקע שהוא מודה. כי הקרקע שהוא מודה מכילה בתוכה גם מטלטלין, למלא החפירות שזה מטלטלין. אז מה פותר? פותר אותו לפי הרשב"א, כפירה בקרקע השנייה, שזה כפירת קרקעות. תירוץ יפה, תירוץ נפלא, אבל מה הקושי? בעוד שלפי פירוש רש"י אמרנו שההבדל בין התירוצים הוא שתירוץ הראשון הוא מדבר על פטור הודעת קרקע, ותירוץ שני מדבר על פטור של כפירת קרקע.
אז
לפי הרשב"א, בוקר טוב אליהו, גם התירוץ הראשון מדבר על כפירת קרקעות, וגם התירוץ השני מדבר על כפירת קרקעות. אז מה יתרון התירוץ השני על פני התירוץ הראשון? מה הגמרא חידשה בתירוץ שני יותר מהתירוץ הראשון? זה אותו מוטיב, אותו מוטיב של כפירת קרקעות. אז הרשב"א מרגיש בזה בתור דבריו. הסתכלתי אתמול ברשב"א, ראיתי שהרשב"א נמצא גם בתשובות הרשב"א, בתשובה בחלק ב', סימן שמ"ג, הרשב"א מרגיש בזה, ושזה אותו דבר. זה בסך הכל כפירה בקרקעות, כפירה בקרקעות, מה יש בין שני התירוצים? אז הוא מתרץ מה שמתרץ, אבל זה הקושי בגמרא לפי פירוש הרשב"א, ולכן הרש"י פירש את הגמרא באופן שונה, והרמב"ם פירש באופן שונה. לסיכום, מה יצא לנו? שאותו גמרא, אפשר ללמוד גמרא אחת לפי שני פירושים. אז הרמב"ם למד את הגמרא איך שלמד, והר"ן לומד כמוהו, ויצא לר"ן, ולרמב"ם החידוש שדמי קרקע הרי אין כקרקע. למי יש כאן רשב"א? על מסכת שבועות. יש כאן בפנים, יש פה, טוב. מישהו יש כאן רשב"א אולי?
יש שם צריכות.
מישהו יכול לתת לי? יש פה, כן. בסדר? הרשב"א בעצמו מרגיש בתוך הדברים שלו שהתירוץ הראשון והתירוץ השני זה אותו רעיון של כפירת קרקע, אלא
מה הייתה הקושייה? הקושייה הייתה שכל הודעה בקרקע זה הילך. אז מה התירוץ הראשון אומר? שמצאתי קרקע שהיא לא הילך, גרון חפורה. בסדר. אבל מה הרעיון לפתור קרקע משבועה? זה עניין של... למה זה לא הילך? כי קרקע חפורה היא לא קרקע שלמה. לא, אבל הכסף שהוא מודה לו זה לא הילך. כי נגיד הקרקע, נגיד עולה 100,000 שקל, ולתקן את הקרקע עולה 5,000 שקל. אז עכשיו הוא תובע אותו 100,000 שקל, הוא מחזיר לו 95,000 שקל בהילך. 95 הוא מחזיר לו בהילך, וה-5,000 זה לא הילך. אז... אני ראיתי שהרשב"א מרגיש, אלא נראה לי, אני מסיים את השיעור בקריאת הרשב"א בפנים, אותו דבר. ודקבתה איקה לפרושה, אני קורא את הקטע של בב מציע, כגון, שזה אומר שתי קורי אפר גזלת ממני, וחפרת בחבם בורות שכנו מערות. ותשלם לי שתי, וחפרת באחד מהם ברות שכנו מערות, הוא בית לשלום אלי. אז מה הוא תובע אותו? קרקע ומטלטלין. ועלה אומר, קור אפר גזלתי ממך, וחפרתי בו שכנו מערות, ובינה שלום אליך, אז הוא מודה בקרקע ומטלטלין, וזה שלא חפרתי, שלי הוא. דילב דבת הרחמת הקרבני השבועה, היה חיים מודה מקצת הוא. ואין כאן הילך, שרי כמודה, שחפר בורות שכנו מערות, והזיקו, הוא בית שלומי. עד שלפתר רחמן הקרקעות משבועה פטור, דבלה כמודה מקצת קרקעות וכל המטלטלין שהוא תובע, וכופר בקרקעות שהוא פטור. ואם תאמר, שואל הרשב"א על עצמו, אם כן, היינו תירוץ הראשון, וכדאמרי היסר, וכדאמרינן, וכבתו כלים בקרקעות, גם בכפר בקרקעות, הנה חינמי. זה באמת אותו רעיון של התירוץ, אלא אתה על הרבוכי, הוקים תגון שטבעו, כלים וקרקעות, ממש. טוב, אז זה ברור, הקושי של ה... הקושי שבפירוש הזה, הקושי שזה כמו, זה כזה, שני התירוצים אותו דבר. טוב, אז אם כן, מה למדנו לסיכום העניין? מחלוקת, האם דמי קרקע דינם כקרקע או... אינם כקרקע. עכשיו, רציתי להתייחס לרייבד, שהרייבד רוצה להוכיח שדמי קרקע אינם כקרקע. איך ההיגיון של הרייבד עובד? הרייבד מסיים את המילים שלו, נסתכל בפנים במילים שלו ונסביר את המילים מה הוא אומר. אומר, וכמי שאמר לו חבלת בי שתיים, והוא אומר לו חבלתי אלא אחת. מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, הרייבד ככה, לפי דעתו, אדם בן חורין גם מוקש לקרקעות, אז אם תגיד שהחבלה היא דמי שוויו של האדם, אז זה גם כן מודה בקרקעות, כי החבלה נובעת מהאדם שהוקש לקרקעות, אז גם לא יהיה מודה מקצת. אלא סימן שמה? שדמי קרקע אינם כקרקע ודמי האדם אינם כאדם. זה ההיגיון של הרייבד שהוא רוצה להוכיח. מה מתרצים על קושיית הרייבד הזה? שני תירוצים. תירוץ אחד, שאדם בן חורין לא הוקש לקרקע. רק עבדים הוקשו לקרקעות, אבל אדם בן חורין לא הוקש לקרקע. אז לכן דמי האדם אינם קרקע. זה תירוץ פשוט ונכון. אבל תירוץ שני, יותר חזק מזה, הוא שחבלה זה לא תשלום עבור. דמי חפירות זה תשלום עבור. חבלה זה לא. כי הרמב"ם כותב שחבלה זה קנס. מודה בכנס פטור. למה? כי באמת אחד הוציא לשני עין. בית המשפט פוסק מגיע לו 100,000 שקל. אז מה, זה השווי של העין? אחד הוריד לשני יד. שמים אותו כעבד, כמה שווה לי מחר עבד עם יד ובלי יד. אז באמת, 50,000 שקל, שזה ההבדל, זה שווי היד. אין שווי לאיברים של האדם. אי אפשר לעשות מזה שווי. זאת אומרת, זה לא דמי חפירות. אלא מה? זה תשלום שגזרה תורה, עין תחת עין ממון. בזה שהתורה אמרה, עין תחת עין ממון, אז הרמב"ם קורא לזה כנס אפילו. זאת אומרת, שזה לא דמי העבר. אם כן, שתי תשובות על קושיית הרייבד אחרונים מתרצים. אחד, תירוץ הכי פשוט, שעבד כנעני הוקש לקרקע ולא עבד עברי, וכל שכן לא אדם בן חורין, לא הוקש לקרקע. ותשובה שנייה, שחבלות זה לא דמי העבר, ולכן זה לא הוקש לקרקע. טוב, זה שתי תשובות נכונות לתרץ את הרמב״ם, ואנחנו נמשיך עם ירצה השם בקריאת הר"ן בחלק השני. הסברנו ברוך השם את החלק הראשון, ואחר כך יש, וכתב הרמב"ן, יש עוד קטע, ושמר ממתניתין, זה קטע מרמב"ן, ואחר כך נלמד את כל הגמרא. הגמרא היא פשוטה, נא להכין את הגמרא הפשוטה. בוקר טוב לכל הציבור היקר.